שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף סמך א' במסכת נידה, נתחיל במשנה בסמך עמוד ב', ונלמד עד המשנה בסמך א' עמוד ב', השיעור היום יהיה 15 דקות. היום הלימוד מוקדש לילוי נשמת בלום החיה רחל, בת יששכר דוב מלאך, זיכרונה לברכה. לפני שנתחיל רק נזכיר, הספר שלנו ברוך השם יצא לאור, אפשר למצוא אותו בחנויות סטימצקי, צומת ספרים, דברי שיר, גיטלר ספרייתי ובכל החנויות האחרות. עכשיו סביב חנוכה וסביב הסיום יש המון מבצעים בכל החנויות, כדאי לנצל את זה. מאוד ממליץ גם לכם, גם לתלמידים, זה נקרא כל התלמוד על רגל אחת. אז בעזרת השם ייתן לכם איזשהו אור חדש על כל מסכת שאתם הולכים ללמוד ועל התלמוד בכלל. בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים, החלק הראשון והשלישי ימשיכו לעסוק בנושא המרכזי שלנו, וזה דיני כתמים, החלק השני והשלישי הם מובאים כאן יותר בדרך אגב. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, בגמרא זה מחולק לשתי משניות נפרדות, אנחנו כאן נאחד ביניהם. הנושא שלנו זה שלוש נשים שהלכו לישון על מיטה אחת. מדובר במיטה שהיא לא באמצע החדר, אלא היא צמודה לפינה, כלומר שבראש המיטה ונניח בצד ימין של המיטה יש קיר, וממילא אפשר לעלות למיטה או מרגלי המיטה או מצד שמאל. בכל אופן שלוש אנשים הלכו לישון באותה מיטה, ופתאום הם מוצאים כתם של דם על הסדין. והשאלה היא, מאיזה אישה יצא הכתם? כלומר, מי האישה הטמאה? ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה שלכאורה יש סתירה בין המשנה הראשונה, משנה בסמך עמוד ב', למשנה השנייה, בסמך א' עמוד א'. בסמך עמוד ב' כתוב, שלא משנה תחת איזה אישה אדם נמצא, בכל אופן שלוש אנשים טמאות, כי זה שהוא נמצא תחת אישה מסוימת, זה לא בהכרח אומר שהוא ממנה, כי כשישנים אז קצת זזים, יכול להיות שזה מכל אחת מהנשים. לעומת זאת במשנה השנייה כתוב שרק האישה שתחתיה נמצא אדם והנשים הסמוכות לה הם אלו שטמאות. ממילא אם זה נמצא תחת האישה האמצעית אז כולם טמאות כי כולם גם סמוכות לה, אבל אם זה נמצא תחת הימנית אז הימנית טמאה והאמצעית כי סמוכה לה, ואם זה נמצא תחת השמאלית אז אותו דבר, השמאלית טמאה והאמצעית כי סמוכה לה, ואולי זה הגיע ממנה. זו המשנה השנייה, וכאמור לכאורה יש סתירה. עונה הגמרא, זה לא סתירה, זה תלוי עד כמה הם ישנות צמודות. המשנה הראשונה דיברה שהם ישנות ממש צמודות, וממילא כולם טמאות, כי אולי אדם הגיע מכל אחת מהם. לעומת זאת, המשנה השנייה דיברה שהם לא כל כך צמודות, ואז רק הסמוכה טמאה ולא כולם. עד כאן עיקר הסעיף הראשון. בסוגריים רק נעיר שגם לפי המשנה השנייה מדובר דווקא כשהם עולות למיטה מרגלי המיטה. אבל אם הם עולות למיטה מהצד השמאלי של המיטה, אז גם אם אדם נמצא תחת השמאלית, עדיין גם הימנית טמאה, כי יכול להיות שזה יצא ממנה בדיוק כשהיא עלתה למיטה ועברה דרך המקום של השמאלית. זה בסוגריים, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שמה שאמרנו עכשיו זה ברירת המחדל. אבל, אומרות המשניות, יש מצבים שבהם חלק מהנשים יכולות לתלות את הדם בנשים האחרות. כלומר, לומר, זה לא מאיתנו, זה מהאחרות. מתי? אז נדבר על שלושה מצבים כאלה. מצב אחד שמובא בסוף המשנה הראשונה, זה עם חלק מהנשים יש סיבה שהן לא אמורות לראות. למשל, מעוברת, מניקה, זקנה, בתולת דמים, אז היא או הן יכולות לומר, לנו יש הרבה פחות סיכוי שזה מאיתנו, אלא זה מהאישה השלישית או מהשתיים האחרות שהן לא כאלה. עכשיו, זה כמובן אם רק חלק מהם הם כאלה. אם כולם כאלה, אז שוב, אנחנו חוזרים לדין הבסיסי שכולם טמאות או מי שסמוך לדם, זה המצב הראשון. שני המצבים הבאים שבהם אפשר לתלות שאדם הגיע מאחת או משתיים מהאנשים ולא לומר שכולם טמאות, זה אם אחת או שתיים מהאנשים עשו בדיקה. ומה הם מצאו בבדיקה? אז המשנה הראשונה אומרת שאם הם מצאו שהם טמאות, אז אפשר לומר שהטומאה מהם ולא מאלו שלא עשו בדיקה. המשנה השנייה אומרת מצב הפוך, שאם הם מצאו שהם טהורות, אפשר לומר שאדם לא מהם אלא משאר אנשים שלא עשו בדיקה. אלה שני המצבים, ועד כאן עיקר החלק הראשון, אבל רגע לפני שנעבור הלאה, עוד שתי הערות על שני המצבים שהזכרנו. הערה אחת, זה צריך להיות בדיקה מיד אחרי שנמצא הכתם, כי אם היא בדקה נניח 30 שניות אחרי, שזה כבר לא מיד, אז יכול להיות שעכשיו היא מוצאת או לא מוצאת דם, זה לא אומר כלום לגבי מה היה לפני 30 שניות. עכשיו, אגב זה, הגמרא מביאה עוד שני דינים שגם שם צריך לבדוק מיד בשביל שזה ישפיע, וזה אישה שנבלה ואחרי זה בדקה את עצמה ומצאה דם, אז אם היא בדקה מיד אחרי שנבלה, אז מניחים שדם גם היה שם גם בזמן הבעילה, וממילא הם חייבים חטאת על בועל נידה. דבר שני, אישה שעסקה בתערות, ומיד אחרי זה בדקה את עצמה ומצאה דם, אז גם כן לפי ברפדה, ההנחה היא שהתערות טמאות ודאי ושורפים אותם. אבל זה רק ברפדה. אבל בר רב הושעיה ואומר, לגבי אישה שנבלה, אני מודה שאם היא בדקה מיד, אז ההנחה היא שהיא הייתה ודאי טמאה וחייבים חטאת, אבל לגבי תערות, כאן אפילו שהיא בדקה מיד, עדיין זה רק ספק שהן טמאות. למה? מה ההבדל? כי אומר רב הושעיה, יש כאן בעצם שתי ספרות מתנגדות. הזאת. מצד אחד הגיוני לומר שכשאישה בודקת ומוצאת דם, סיכוי טוב שהדם הזה היה שם גם כמה שניות לפני זה. זה מצד אחד, אבל מצד שני אפשר גם לומר ההפך. שאם הדם היה שם כבר לפני הבדיקה, אז למה הוא לא יצא החוצה? מה עצר אותו? אלא אולי באמת דם הגיע רק עכשיו, בזמן הבדיקה, ולא כמה שניות לפני זה. ממילא, במקרה של טהרות, זה באמת לא ודאי. יכול להיות שדם הגיע כמה שניות לפני זה, ואז הטהרות טמאות. יכול להיות שלא, לכן זה רק ספק. לעומת זאת, במקרה של בעילה, כאן הסברה הראשונה גוברת. למה? כי כאן אתה לא יכול לומר מה עצר את הדם מלצד לפני. האיבר של הבעל עצר אותו. ממילא, כאן יש את הסברה של אם זה עכשיו נמצא, מן הסתם זה היה שם כמה שניות לפני זה, אלא שהאיבר של הבעל עצר אותו, ולכן שם זה לא ספק, אלא ודאי, והם חייבים חטאת. זו דעת רב הושעיה, והגמרא מביאה שני משלים בשביל להבין את העיקרון שלו. המשל השני זה שכמו שאתה שם אצבע בעין, כל זמן שהאצבע בעין הדמעות לא יוצאות, הוצאת את האצבע, אז הדמעות יוצאות. אותו דבר עם האיבר ועם הדם. בכל אופן, זאת הערה אחת בסוגריים לגבי הצורך בבדיקה מיידית, הבאנו את זה כי גם אצלנו לגבי נשים שישנו ונמצא תחתם כתם, רק אם אחת בדקה באופן מיידי ומצאה או לא מצאה דם, אז זה משפיע על הדין שלה ועל הדין של האחרות. הערה שנייה, אמרנו שאם אחת מהנשים בדקה ומצאה שהיא טהורה, אז היא תולה את הטומאה באחרות, אבל אומרת המשנה, אם שלוש אנשים בדקו את עצמם ומצאו שם טהורות, אז כבר אין במי לתלות, וממילא חוזר הדין הבסיסי שהם שלושתן טמאות. וזה בעצם מעביר אותנו לחלק השני של השיעור, לגבי טומאה שעבדה. לפי מה שראינו הרגע, כשטומאה הולכת לאיבוד, כלומר אני יודע שאחת מהנשים טמאות, אבל כולם בדקו ומצאו שם טהורות, אז אני אומר, הטומאה ודאי פה איפשהו, אז ממילא, לגבי טומאה שעבדה. מה שהרגע אמרנו זה שאם הטומאה כביכול הלכה לאיבוד, כלומר אחת מהנשים אלו ודאי טמאות, אבל הם שלושתן בדקו ולא מצאו, אז הטומאה כביכול הלכה לאיבוד, הדין הוא שהם שלושתן טמאות, כי שוב, הטומאה לא יכלה להיעלם, אלא זה אחת מהם, אז הם שלושתן טמאות. זה מה שראינו. עכשיו אגב זה, נראה עוד חמישה סעיפים לגבי, באופן כללי, טומאה שעבדה. סעיף ראשון זה לגבי שלושה גלים, כלומר יש לנו כאן שלוש ערימות של אדמה שמתחת לאחד מהם אנחנו יודעים שיש טומאת מת, אז כל עוד לא בדקו אז אנחנו מניחים ששלושתם טמאים, אבל אם בדקו אחד או שניים ולא מצאו אז אפשר להניח שזה בשלישי שאותו לא בדקו, כמו שראינו לגבי שלוש אנשים. אבל מה יקרה אם בדקו את כולם ובכולם לא מצאו את הטומאה? בזה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שהם כולם טמאים, כמו במקרה של אנשים שאם כולם בדקו את עצמם ואף אחד לא טמאה אז כולם טמאות, כי הרי ודאי שהייתה כאן טומאה איפשהו, לא יכול להיעלם, אבל חכמים אומרים שבמקרה הזה כולם טהורים. למה בנשים כולם טמאות וכאן שלושת הערימות טהורות? מסבירה הגמרא, כי בנשים הרי יש כאן דם, זה חייב לבוא מאחת מהם, זה אי אפשר לומר שכולם טהורות. כאן לעומת זאת יכול להיות שהגיע העורב ולקח את העצם, לכן בהנחה שבדקו טוב ולא מצאו, כל הערימות טהורות. עד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני זה ממש המשך הסעיף הראשון, וזה שהגמרא מביאה שתי הוכחות לטובת רבי מאיר. הוכחה אחת זה סיפור על עץ שקמה שהיה בכפר סבא, שהיה מוחזק שיש תחתי הטומאת מת, כלומר כולם ידעו שיש מתחתי הטומאת מת, אבל יום אחד החליטו לבדוק, חפרו ולא מצאו כלום, אבל עבר זמן, הייתה שערה ורוח עקרה את כל העץ, ואז איפה שהשורשים היו מצאו גולגולת. אז הנה ראיה לרבי מאיר שגם כשאתה חושב שבדקת ולא מצאת, עדיין יכולה להיות שם טומאה. והוכחה שנייה זה ממקרה דומה, הייתה מערה שהיה מוחזק שיש בתומה, ובדקו עד שהגיעו ממש לקרקע חלקה שאי אפשר לחפור יותר ולא מצאו כלום, אבל עבר כמה זמן וחבורת פועלים נקלעה לאותה מערה והם חפרו את הקרקע ומצאו שם בור מלא עצמות. אז הנה שוב אתה רואה שגם כשאתה חושב שבדקת, אל תהיה כזה בטוח. אלה הוכחות לרבי מאיר, וחכמים לעומת זאת יענו, שם פשוט לא בדקו מספיק טוב, אבל אם באמת יבדקו מספיק טוב ולא ימצאו, אפשר לטהר, כי כאמור יכול להיות שהגיע עורב. סעיף שלישי, בשליש התחתון של עמוד א', כאן הגמרא מביאה שיטה איך למצוא טומאה ועודה באדמה, כלומר יש שדה שאיפשהו באותה שדה אנחנו יודעים שיש בן אדם קבור, ומדובר בשדה עם קרקע מאוד קשה, קשה לחפור שם, אז קשה לדעת איפה המת נמצא, אבל אז בא רבי יהושע בן חנניה והמציא שיטה. הוא אמר, אנחנו נפרוס סדינים רטובים על פני כל השדה, ואז נסיר את הסדינים, ואז נסתכל טוב טוב על האדמה. במקומות שבהם האדמה עדיין יבשה, זה אומר ששם אין כלום, כי המים מהסדינים לא עברו לאדמה וחלחלו לתוכה, כי האדמה קשה מדי. אבל במקום שבו יש קבר, זה אדמה שפעם חפרו אותה, ממילא היא קצת יותר רכה, וממילא היא תספוג מים מהאדמה ונוכל לראות את זה, וכך נדע ששם יש קבר. ובאמת בדקו ומצאו מקום וחפרו וגילו שם בור שלם של עצמות, של עצמות של 80 אנשים שהרג ישמעאל בן נתניהו, עוד מעט אספר עליו בהמשך. כרגע נדלג על שאר הגמרא עד סוף עמוד א', ונראה את הסעיף הרביעי לגבי טומאה עבודה, והפעם לא לגבי אדמה אלא לגבי בגדים. עכשיו נקדים שאם דם נידה או שכבת זרע נגעו בבגד, הם מטמאים אותו. עכשיו בשביל לטהר את הבגד צריך לעשות שני דברים: א', להיפטר ממקור הטומאה, אדומה, כלומר להוריד משם את דם הנידה או את השכבת זרע, ואחרי זה צריך להטביל את הבגד. עכשיו, איך מורידים משם את דם הנידה או את שכבת הזרע? צריך לחבס אותו. עכשיו, מה קורה אם אנחנו לא יודעים איפה הכתם? נניח שהבגד יתרטב וכבר אי אפשר להבחין בדם או בזרע, אז לגבי דם יש מחלוקת. תנקם אומר, אין מה לעשות, תחבס את כל הבגד, ולא רק את המקום של הכתם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, עדיין אפשר לבדוק. כלומר, תסתכל על הבגד מקרוב, כל שלושה אצבעות בפני עצמם, תבדוק טוב טוב איך זה נראה, עד שתמצא את הדם, ואם בדקת את כל הבגד ולא מצאת, אז אפשר להניח שהדם כבר לא שם, אולי מישהו אחר הוריד, ואתה יכול לטבול, גם בלי לחבס. זה מזכיר את דעת חכמים לגבי גלי האפר, שאם בדקתי את שלושתם ולא מצאתי מת, אז אפשר להניח שבא הורי ולקח, וזה טהור. זה היה לגבי דם. לגבי שכבת זרע, הברייתא מציעה שיטות למצוא אותו. בבגד ישן, כלומר שהתפירה לא צפופה, אז פשוט מסתכלים כנגד השמש, ואז אפשר לראות איזשהו כתם יותר כהה, זה שכבת הזרע. אם זה בגד חדש, שהתפירה צפופה, אז אי אפשר להסתכל כנגד השמש, אלא תוכבים מחט בכל מיני נקודות בבגד, עד שמגיעים לנקודה ששם קצת יותר קשה לתחוב, זה אומר ששם שכבת הזרע, ומספיק לחבס שם, ואז אי אפשר לטבול את הבגד. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי מובא כאן לגמר בדרך אגב. דיברנו עכשיו על טומאה אבודה בבגדים, עכשיו נדבר על כלאיים אבודות בבגדים. כלומר, יש לי בגד שהוא באופן כללי עשוי מצמר, אבל איפשהו בבגד, בטעות או בכוונה, מישהו הרג שם גם איזשהו חוט של פשטן, כלומר כלאיים, והשאלה היא מה עושים. אז אם אנחנו יודעים איפה הוא, פשוט מושכים אותו החוצה ונגמר הסיפור, אבל הבעיה היא שכאן אנחנו לא מוצאים אותו, והשאלה היא מה עושים, ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר ראשון, זה ברייטה שאומרת שבמצב כזה, אל תמכור את הבגד לגוי. למה לא? לגוי אין איסור כלאיים. נכון, לגוי אין, אבל החשש הוא שאולי הגור ימכור את זה יום אחד ליהודי, והיהודי הרי לא יוכל לדעת שפעם היה פה איזשהו ספק כלאיים, והוא ילבש את זה. לכן, אל תמכור את זה לגוי, ובצורה דומה גם אל תעשה מזה מרדת לחמור. אמנם במרדת עצמה אין איסור כלאיים, אבל אולי יום אחד אתה או מישהו אחר ייקח מזה איזשהו חתיכת בד בשביל לשים לבגד אחר, ואז הוא ילבש את זה וכן יהיה כלאיים. אבל מצד שני, אמנם לגוי אסור ולמרדת אסור, אבל למת מותר, כי למת עצמו אין איסור ללבוש כלאיים, וגם אף אחד לא כך מאמת בגד, אסור לקחת מאמת דברים. עכשיו, זה לגבי תכריכים למת בזמן ההספדים. אבל מה לגבי לקבור את המת בזה? זה תלוי האם בתחיית המתים יש מצוות או לא. לפי רבי ינאי, מצוות לא בטלות לעתיד, וממילא כשהמת הזה יקום בתחיית המתים, הוא פתאום ימצא את עצמו בתוך בגד כליים, לכן אסור לקבור אותו בזה. לפי רב יוסף ורבי יוחנן, לעומת זאת, מצוות בטלות לעתיד לבוא, כלומר בתחיית המתים, כמו שכתוב במתים חופשי, ממילא אין לי בעיה שהוא ימצא את עצמו בתוך בגד כליים, ואפשר לקבור אותו בזה. עד כאן הדבר הראשון. הדבר השני לגבי בגד שעבד בו כליים, אומר רב חיסטה, יש שיטה למצוא את זה. מה עושים? צובעים את כל הבגד ורואים עם הצביעה אחידה. למה? כי הפשטן סופג פחות מהצמר. אז ממילא, אם תמצא אזור שבו הצבע פחות נספג טוב, זה אומר ששם הפשטן תתלוש את זה והכל בסדר. אבל אם הכל אחיד, זה אומר שהפשטן כבר לא נמצא כאן והבגד מותר, ואומר אפרם בר פאפה שזה בעצם נלמד מדעת חכמים לגבי שלושת הגלים שראינו, שאם בדקו את שלושת הגלים של האפר ולא מצאו את המת, אז ההנחה היא שעורב בא ולקח אותו דבר כאן. הנחה היא שאם בדקו ולא מצאו, הפשטן איכשהו נפל מכאן, וזה מותר. עד כאן הדבר השני. הדבר השלישי זה שיש מחלוקת יסודית לגבי איסור כלאיים, מה זה בעצם כולל. לפי מר זוטרה, בשביל לעבור על איסור תורה, זה לא מספיק רק לתפור או להרוג ביחד צמר ופשטן, אלא צריך גם להחליק את החומר גלם ביחד, ואז גם לטוות את החוטים ביחד, ואז גם להרוג אותם ביחד, רק אז עוברים על איסור תורה. הוא לומד את זה מהנוטריקון של המילה שעטנז, שזה שוע, תבוי ונוז, כלומר מוחלק, תבוי והרוג ביחד, רק אז איסור תורה. אחרת, אם רק הרגתי ביחד צמר ופשטן, זה לא איסור תורה, זה איסור דרבנן. לעומת זאת רבה שיאמר, לא נכון, אלא גם אם רק הרגתי ביחד או תפרתי, זה מספיק, כי הוא אומר ששעטנז זה לא גם גם וגם, אלא או שוע, או תבוי, או נוז. זו המחלוקת, ונפקמינה זה לעניין שלנו, שכל מה שאמרנו עכשיו זה כשיש בגד שאני יודע שיש בו פשטן. אבל אם זה רק ספק, כלומר היה שמחות פשטן, תלשתי אותו ואני רק לא בטוח אם תלשתי כמו שצריך, זה ספק, אז זה תלוי. לפי מר זוטרה וכך גם ההלכה, כיוון שמצב כזה זה רק איסור דרבנן, מספק אפשר להקל. אבל לפי רב אשי, כיוון שזה איסור תורה, גם בספק צריך להחמיר. עד כאן הדבר השלישי בסעיף החמישי, בחלק השני של השיעור, לגבי בגד שעבד בו כליים, ואנחנו עוברים שבע שורות לפני סוף עמוד ב' לחלק השלישי של השיעור. זה חלק מאוד קצר, זה מחזיר אותנו לדיני כתמים, וזה ברייטה, האם כתם שנמצא על בגד צבעוני מטמא? לפי תנא קמא כן, לפי רבי נתן בר יוסף לא, הוא לא מטמא לא את הבגד וגם לא את האישה, וזו גם ההלכה. ולכן אומרת הגמרא, כשרצו אחרי החורבן לגזור שאנשים לא ילבשו בגדים צבעוניים כסמל האבלות, בסוף לא גזרו. למה? כי רצו להקל על אנשים כשיש להם כתמים, שאם זה על בגדים צבעוניים זה לא יטמא אותם. עד כאן החלק השלישי, וזה מביא אותנו יצאנו לסוף עמוד ב' ובעצם לסוף הדף, אבל יש לנו עדיין חלק רביעי, וזה חלק שדילגנו עליו ברבע התחתון של עמוד א', וזה קצת סוג של אגדתה לגבי לשון הרע. אומר רבה, אמנם אסור לקבל לשון הרע, אבל עדיין צריך לחשוש לו, שמה אולי זה נכון, והגמרא מביאה שלוש דוגמאות לזה. דוגמה ראשונה, לגבי גדליה בן אחיקם, מי שהרג אותו היה ישמעאל בן נתניהו, וגדליה בן אחיקם כבר שמע לפני זה שישמעאל בן נתניהו רוצה להרוג אותו, אבל הוא לא רוצה לקבל את זה כי זה הלשון הרע, והוא לא האמין, ובסוף באמת ישמעאל בן נתניהו הרג אותו, ולא רק אותו, אלא גם למחרת הוא הרג עוד 80 אנשים, וכאמור קבר אותם בבור שדיברנו עליו מקודם, ולכן הפסוק תולה את ההריגה שלהם גם כן בגדליהו, כי זה קצת אשמתו בזה שהוא לא הסכים לחשוש ללשון הרע. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, היה סיפור שיצא כל איזשהו לשון הרע על בני הגליל שמרגו דם, וכשהם באו לרבי טרפון וביקשו שיעזור להם להתחבא מהמלכות, הוא לא עזר להם, כי הוא אמר, אולי הלשון הרע בכל זאת נכון. כלומר, הוא חשש ללשון הרע. ודוגמה שלישית, כשהגיע הפליט לספר לאברהם אבינו שלוט נשבע, אז אותו פליט זה עוג מלך הבשן לפי המדרש, ואברהם אבינו חשש ללשון הרע הזה, וממילא יצא להציל את לוט, אז הנה עוד דוגמה שחוששים ללשון הרע. ואגב, כיוון שעוג מלך הבשן בזה בעצם עזר לאברהם אבינו, אז לכן מאות שנים אחרי זה, כשמשה רבנו צריך להילחם נגד עוג, הוא חושש, כי אולי לעוג יש זכויות בזכות אותה עזרה. עד כאן החלק הרביעי, ובזה סיימנו להיום. נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על שלוש נשים שישנו באותה מיטה ונמצא דם מתחת לאחת מהם. במשנה הראשונה שמשנות יותר צפופות אז כולם טמאות, במשנה השנייה שמשנות קצת יותר עם רווחים אז רק זאת שזה מתחתיה וזאת שלידה טמאה, וראינו שלושה מצבים שבהם אפשר לתלות את הטומאה בחלק מהם ואז השאר יהיו טהורות. מצב אחד זה שחלק מהם לא אמורות לראות, כלומר מעוברת, מניקה, זקנה, בתולה. מצב שני זה שאחת בדקה ומצאה טמאה אז השאר תולות בה והן טהורות, ומצב הפוך, אחת או שתיים בדקו ומצאו טהורות אז הן תולות בזאת שלא בדקה. אגב, זה דיברנו לצור לבדוק מיד אחרי, ראינו את זה גם לגבי נבעלה ומי שעסקה בתארות, שרק אם היא בדקה מיד אחרי, אז מחייבים אותה בחטאת. לגבי תארות, ראינו עוד שני דינים שגם שם אם היא בדקה מיד אחרי זה נחשב שהיא ראתה גם לפני זה, וזה אם היא נבעלה ובדקה מיד אחרי זה צריכים להביא חטאת כבועל נידה, ואם היא עסקה בתארות ובדקה מיד אחרי, אז ברפדו אומר גם כן שהתארות ודאי טמאות. רב השי אומר כאן שלא, כי בבעל יכולת שעבר של האיש גרם לדם עוד לא לצאת לפני זה, אבל כאן למה דם לא יצא לפני שהיא בדקה? אז לכן זה לא ודאי שזה היה שם לפני, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על טומאה שעבדה, הגענו לזה משלוש אנשים, שמה קורה אם כולם בדקו ומצאו שהם טהורות, אז הם כולם טמאות, וזה הוביל אותנו למקרה נוסף של שלושה גלים, שמתחת לאחד מהם יש טומאה, אז כולם טמאים. אם בדקתי חלק, אז אני תולה את הטומאה באחרים שלו. אם בדקתי חלק ולא מצאתי, אז תולים את הטומאה באחרים שלו בדקנו, אבל אם בדקנו את כולם, רבי מאיר אומר שהם כולם טמאים, כמו בנשים. חכמים אומרים שלא, כי אולי הגיע הורה ולקח משם את הטומאה. הגמרא מביאה שתי הוכחות לרבי מאיר, שלכאורה גם כשבדקו, עדיין יכולת שהטומאה שם, אבל אומרים חכמים, פשוט שם לא בדקו מספיק טוב, אבל אם בדקו מספיק טוב, אפשר לתאר את כולם. אגב, זה הגמרא מביאה גם שיטה לבדוק איפה יש טומאה עבודה באדמה על ידי סדינים רטובים, ואגב, זה גם דיברנו על טומאה עבודה בבגדים, וראינו שיטה איך למצוא שכבת זרע בבגד על ידי להסתכל בשמש או לדחוב מחט, ואגב זה, דיברנו גם על בגד שעבד בו כליים, שא' לא למכור אותו לגוי, אבל אפשר להספיד בו מת, אבל האם אפשר לקבור בו מת, זה תלוי האם בתחיית המתים יש איסור כליים או לא. גם ראינו שיטה איך למצוא את חוט הפשתן העבוד בבגד על ידי צביעה, ואם לא מצאנו אז כל הבגד טהור, כמו דעת חכמים לגבי המת שנמצא מתחת לשלושה גלים של אדמה. וסיימנו את החלק הזה בזה שכל זה רק אם זה ודאי, אם זה ספק זה תלוי האם מדאורייתא בכלל המצב הזה אסור, כי השאלה אם צריך שוע תבוי ונוז או שוע או תבוי אונוז, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו מחלוקת האם כתם על בגד צבעוני מטמא או לא, כשהלכה היא שהוא לא מטמא, ובחלק הרביעי ראינו שאומנם אסור לקבל לשון הרע, אבל לחשוש בו צריך. כל טוב.